הרבנית ימינה מזרחי לפרשת כי תישא.
הבאות נשי תל אביב המתוקות, היום בעזרת השם יישבר לנו הלב ביחד, כי זאת פרשת השבירה. איזה כיף שאת פה ציפוש. שבירת הלוחות, מי רופא לי שבור הלב. אז בשעות האחרונות נשבר לנו הלב. כשהייתי באופקים, לקחו אותי אל הבית של דוד ורחל עוגיות מאופקים, ואמרו לי, תסתכלי, זה החלון שממנו נכנסו המחבלים לבית של רחל עוגיות, וכל הקיר היה ממש כמו פה להבדיל, מחורר במלא מלא חורים של כדורים, וזה היה פשוט לראות את הבית הזה ירוי. את רואה מהקירות שלו מה הוא עבר. מה שלא ראינו זה את החורים בקירות הלב של דוד, הבעל של רחל מאופקים. אנחנו חושבים שמצלקים רק קירות, ושמצלקים רק חפצים, ואת החורים בלב אי אפשר לראות. 15 שעות או 16 או 17, כשהם בני ערובה, יחד עם שלום ופיה שלי, יחד עם חמאסניקים, איך היא כל הזמן המשיכה ואמרה, רחל עוגיות, כל הזמן אמרה, רוטוויילרים, הם היו כאלה רוטוויילרים. אי אפשר להירפא כל כך מהר מרוטוויילרים שנמצאים עליך. אז מה היא עושה? מה היא עושה, רחל אופקים? למה אנחנו מבקשות באובססיה את המתכון של העוגיות של רחל אופקים? יש במתכון הזה משהו מיסטי, משהו שעוזר לאישה להתגבר במצבים שאת לא יכולה לדמיין אפילו שהם קוראים לך, אימא לה, נכנסים לך לתוך הבית. כשרחל אופה את העוגיות האלה, היא רוצה להציל את דוד, בעלה שנפטר היום, אולי נרצח, היה יותר נכון לומר, מפני שהיא עושה, ממש לפני שעתיים, היא עושה עוגיות רק, אני אומרת לכם, רק כדי למלא את הבית בריח של עוגיות, כדי שדוד יריח ריח רגיל של משהו שקורה רגיל. הגבורה של רחל אופקים היא לא מה שקרה לה, אלא איך היא קרתה בזמן שקרה לה. לגברים אין המיומנות הזו. היום אנחנו נלמד על חטא העגל. כתוב ככה, משפט מאוד מסתורי שאנחנו הולכות לנתח אותו עד דק היום. אין לך פורענות עד שהמשיח יבוא. אין צער אחד בעולם שלא מגיע מחטא העגל. החטא הזה שבו משה רבנו בושש לבוא כשהוא עולה להביא את התורה, ואז את בחרדת נטישה איומה ונוראה ועושה עגל. היום נבין מה זה. ונשים לא היו שותפות בחטא העגל. איך היא לא נבלה? בטח שהיא נבלה. רוטוויילרים, היא אומרת לך. אבל היא אפתה עוגיות. כשרוצים חזל לספר על אכזריות שאין כדוגמתה, הם מביאים את אדריאנוס שחיק עצמות. מי זה היה? זה היה הסדיסט של ההיסטוריה היהודית לפני הנוח'בה, אחר כך הם השתכללו. והוא, אחרי שהוא היה רוצח את קורבנותיו, היה שוחק את עצמותיהם עד דק, כי הוא היה נהנה מזה. והוא עומד להוציא את רבי עקיבא להורג. ואז הוא אומר לו, תגיד לי, יש לי שאלה פילוסופית אליך לפני שאני מוציא אותך למוות נורא. מה יותר יפה? מעשים של השם או מעשים של בני אדם? למה הוא שואל אותו את זה? כי הוא אומר לו, חזרת בתשובה, התחלת ללמוד תורה, מתו לך כל התלמידים, הקמת עוד ישיבה מלאה תלמידים. מה שווים מעשים של בן אדם בעולם, בסוף אלוהים? עושה לכם כזה 7 באוקטובר, כזה טבח. למה לעשות מעשים טובים? מי יותר שווה? מעשים של אלוהים או מעשים של אנשים? למה את צדיקה? בשביל מה את שומרת נגיעה? מה את אוכלת כשר? למה את לא מחללת שבת? איפה היה אלוהים בשבעה באוקטובר? אומר רבי עקיבא, רגע לפני מותו, תביאו לי בבקשה שיבולים ועוגיות. ומביאים לו שיבולים ואת העוגיות של רחל עוגיות מאופקים. והוא שואל את הקיסר אדריאנוס. הוא אומר לו, מה יותר שווה? מעשים של אלוהים, השיבולים, או מעשים של בני אדם? העוגיות הטעימות האלה. אומר לו אדריאנוס, ניצחת אותי. העוגיות יותר טעימות. אומר לו רבי עקיבא, באנו לעולם להפוך שיבולים לעוגיות. התפקיד שלנו כבני אדם בעולם זה כשקורה לנו משהו, לא להגיד קרה לי, אלא איך אני קוראת עכשיו. להמן הרשע קראו במגילת אסתר, קרה הוא. ויספר לו את כל אשר קרה הוא. חז"ל אומרים, בן בנו של קרה הוא, שזה עמלק אשר קרך בדרך. תראי מה קרה לך, תראו מה קרה לכם, מדינת ישראל, בשבעה באוקטובר. אוקיי, תגידו להם, ומה קרה איתנו? איך אנחנו קוראים בכל יום, ואיך קרה ואיך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב, אנחנו עושים ממנה את העוגיות הכי טעימות בעולם. אז רחל אופקים, אנחנו שולחים לך מפה חיבוקים ענקיים, ואת הולכת לאפות עוגיות למשיח. היום אנחנו הולכות ללמוד מה אנחנו עושים כשנשבר לנו הלב. בכל פעם שנשבר לך הלב, זה מחטא העגל. אין לך פורענות שאין בה מעוון העגל. משה רבנו יורד עם הלוחות, רואה את עם ישראל שחיכה לו, והוא לא בא, הוא לא בא, הוא לא בא בזמן. ואז מה הוא עושה? שובר את הלוחות, ליבו נשבר. ובפרק לב, פסוק לב, פרק למד ב', פסוק למד ב', אחרי שעם ישראל עושה את העגל והוא שובר את הלוחות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, צלחנה לעוון העם הזה, ואם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. או שתיתן להם לחיות, או שתמחק אותי. פרק לב, פסוק לב, כשהלב של משה רבנו נשבר, כשהוא רואה את העם שלו עושה זוועה כזאת, רוקד סביב עגל זהב ואומר, אלה אלוהיך ישראל, השם, אני לא ראוי לשמי, תמחק את שמי, כי אני משה, אני אדם שמשה ממים סוערים את העם שלי. אם אני לא מסוגל להגן עליהם עכשיו אחרי החטא הנורא הזה, אני לא ראוי לשמי, תמחה את שמי, מכני נא מספרך אשר כתבת. הוא שובר את הלוחות, כי העם שלו רוקד סביב עגל זהב. למה? כי הם נתקפים בפחד זוועתי, פחד של כל כך הרבה נשים, שמחכות שיבוא האהוב שלהם, והוא לא בא, הוא לא בא. בושש משה לבוא, זה משה האיש, האיש שימשה אותי מהבדידות הזאת שלי, בושש לבוא מה זה בושש? הבושות, הבושות של בחורה מתבוששת, של אישה מתבוששת, מה דפוק אצלך? בגיל שלך לכולם כבר יש אהבה. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, בושש לבוא הפחד הנורא של הנטישה. למה הם עושים עבודה זרה? כי הם רעים? כי הם סתומים? אני רוצה שנשאל פה שאלה מאוד מאוד גדולה. אם הפחד שלהם שמשה נטש אותם, וכתוב שהשטן, כשאת בפחד את מציירת ציורים מזוויעים, השטן מצייר להם את המיטה של משה רבנו, משה רבנו שוכב עליה בין שמיים לארץ. איזה פחד אימא לה. אם הם עושים עגל בגלל שמשה איננו ואימא לה אני במדבר הגדול והנורא, אז רגע, אחרי שמשה רבנו מת באמת, מה הם היו אמורים לעשות? עגל להשתחוות לו? מה הם עושים כשמשה מת? כלום. בקושי סופדים לו, בוכים אותו 30 יום ככה בשביל הכבוד, ויקברו אותו בגיא. נגמר. רגע, רגע, רגע. אם זה שמשה רבנו איננו, זה מבעית אתכם, כי אמא לה, אין הנהגה ואף אחד לא מגן עלינו, ואנחנו פה לבד, אנחנו מתקשרים למשטרה, לצבא, אף אחד לא. אז הם עושים עגל, וזה הכי מובן בעולם, אז למה זה לא קורה להם אחרי שהוא מת? את לא עושה עגל כי את פוחדת להישאר לבד. אז למה את עושה עגל? תגידו לי אתם, תחשבו. למה הם רואים את התמונה הזאת שלו והם אומרים, די, 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 די. אני לא יכולה לעמוד בזה. הדבר ששום אישה בעולם לא מסוגלת לעמוד בו, זה לא מפני שהיא סתומה או רעה או טיפשה, זה מפני שהיא מושלמת. ואחרי מתן תורה הם היו הכי חכמים עבר והכי בריאים עבר. כל מי שהיה חולה נרפא במתן תורה, כל הגדמים נהיו להם ידיים, כל הפסחים ומושלמות לא יכולות לסבול ספק. כשמשה מת, הוא מת. אנחנו נסתדר עם זה שהוא מת. אבל כשזה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. מושלמות לא יכולות לסבול מצב לא פתור. הוא יבוא? מתי הוא יבוא? האם הוא יבוא? האם אני אשאר לבד כל החיים? אני אמרתי, אומר השם, אלוהים אתם, מושלמים, בני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. מושלמת לא תסבול מצב של כמה דקות אפילו של ספק. מרוב שעם ישראל מושלם אחרי מתן תורה, כשהם לא יודעים אם עליהם מה יהיה עם הילד הזה. כל כך הרבה אמאות אמרו, אני מעדיפה לשמוע שהוא מת ולא לשמוע שהוא חטוף. איך יכול להיות? היא הייתה אם כל חי, לא אם כל מת, כי זה ודאות. ונשים חכמות לא יסבלו את המצב הטיפש, האוויל, שקוראים לו אולי, אולי זה אותיות אוויל, למות. אני רוצה ודאות, חי, חי, מת, מת. לא ידענו? אימא לזה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. בנות,
אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. אין שברון לב בעולם שלא בא להגיד לך, את לא אלוהים. הבנת? אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. מה לעשות שאת לא אלוהים? רבי זושה, אח של רבי אלימלך מליז'נסק, שהשבוע היורצייט הקטן שלו, היורצייט הגדול באדר ב', אנחנו נלמד עליו גם היום וגם בעוד חודש בעזרת השם. רב זושה שואל את אח שלו החכם, רבי אלימלך, תגיד, זה נכון שבאדם הראשון היו כלולות כל הנשמות של כל האנשים? אומר לו, כן. אז למה, אם היינו בתוך אדם הראשון, למה לא אמרנו לו לפני שהוא חטא, תעצור, אל תחטא? ועונה לו רבי אלימלך החכם, כי השם רצה שהוא ייפול ויחטא, כדי שהוא יבין שהוא לא אלוהים. את לא אלוהים. וכמה זה קשה, ונשים מושלמות, כשהן במצב של ספק, יתמכרו. רק מושלמות מתמכרות. אנשים חסרים לא צריכים את הבריחה הזו. רק חכמות בעלות אינטליגנציה גבוהה מאוד נמצאות במחלקות האנורקסיה בבתי החולים. כך אמרה לי האחראית. אין כאן מטומטמות. אין כאן סוציו-אקונומי נמוך. זה לא קורה שם. שם מופיעים עוגיות ואוכלים וקוראים. אבל כשאת כל כך מושלמת והעולם מביא לך סימן שאלה של ספק, מה את עושה? את אומרת, אני לא יכולה. אני לא יכולה שנייה אחת לא לדעת. אני אישה דעתנית, נכון? זה משה האיש, לא ידענו מהיה לו. אני לא סובלת את זה. אז מה אני אעשה? שלא יישאר לי הרקע הזה בחיים. אני רוצה בעגלה ובזמן קריב. אני רוצה עגל, מסכה. אבל את לא מטומטמת, מאמי? את יודעת שהקשר הזה הוא מנצל. את יודעת שאחרי שתמלאי לך את החיים באיזה אהבה שקרית של לילה אחד או של שבוע, הוא לא יישאר איתך. נכון, אבל עכשיו אני בראתי בחיים שלי את אי הידיעה. זה לא משהו שקרה לי ואין לי שליטה עליו כמו איזה מטומטמת. אני אשתה אלכוהול, אני אשתמש באיזה משהו שמשבש לי את התודעה, ואז אני אוכל לומר לעצמי, אני לא יודעת כי אני גרמתי לעצמי לא לדעת. קוראים לזה בפורים לשתות עד דלא ידע. זה לא שהוא הנחית עליי מלמעלה משהו שאני לא יודעת איך מתמודדים איתו. אני לא יודעת כי אני סימנתי לעצמי את התודעה. אני יודעת מצוין שהקשר הזה הוא עגל זהב, שלא יצא ממנו באמת שום דבר שיועיל לי בסוף, אבל אני בראתי לי את אי הוודאות, זה לא שהתקילו אותי. איך אומרים? איך כתוב על המצבה של פולניה? ידעתי, אמרתי לכם. זו תחושה של חכמים שרוצים לצפות כל מצב, כי הם פרפקציוניסטים, והם לא יסבלו מצב של ספק. ספק בגימטריה עמלק. ויבוא עמלק ויגיד לך, מה את יודעת על הידה הזאת? איך היית בטוחה שאת יודעת עליה הכל? ובכן, קבלי חדשות. מה את יודעת על הבן זוג שלך? הכל, אוקיי. בואי נאתגר אותך. וגם לדעת זה לא נורא. ימי מה, גיליתי שהוא. בסדר, את תקומי מזה. אבל הספק, האם הוא? יאוולי, אימא לנשים מושלמות, לא יודעות לקום ולומר, אני לא יודעת איך זה ייגמר, אני לא יודעת אם המחבלים יצאו אי פעם מהבית הזה והם ישימו לי כדור בראש בסוף, אני עושה עוגיות בינתיים, אני ממלאת את הזמן הזה בלקרות. ואת תמלאי את הזמן הזה בלעגל פינות, לעשות לך עגל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, למה קדיש זה לפחות סופי. זה לא משהו שאת נשארת בו תלויה בין שמיים וארץ. סיפור משגע של רבי נחמן הציני החמוד הזה, שיספר על הצדיק שנפל לעצבות. אז הוא יאמר, יש סוג של עצבות שהיא רק של צדיקים, כי הם כאלה מושלמים, כאלה מושלמים. אז הכל הם יעשו עד הסוף, ואחר כך יגידו, אוף, זה לא היה מספיק. לבעלי שיחיה, היה פה בבית ספר אליאנס, השם יסלח לו, הוא למד באליאנס, אז היה לו חבר, אני נורא מקווה שאשתו צופה בנו עכשיו, או הוא עצמו, קראו לו זבי קליגר. עכשיו, זבי קליגר אצלנו זה מטבע לשון בבית, כי הוא תמיד היה מקבל 99, והוא אומר, אוף, 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 איזה ציון גרוע. אז כל פעם שאני באה משיעור, ואני אומרת, אוף, די, בסוף לא אמרתי את העיקר, אז הוא אומר לי, זבי קליגר. אז זבי קליגר הוא גר איתנו בבית, זה האוש שכזה מושלם, זה סליבלה. אצלי אני לא אשמה, כי אבא שלי היקה, כשהייתי באה עם 99, אמר, ומי קיבלה 100? ואז הייתי סופגת נזיפה. בקיצור, מעשה היה בצדיק אחד שנפל עליו עצבות וכבדות גדול. וכשהכבדות מתגברת על הצדיק היא קשה מאוד. ולא היה אפשר לו לזוז ממקומו מחמת העצבות, והוא לא מצא שום דבר לשמוח בו. כלום. כי כל שמחה שרצה להרים את עצמו, מצא לו עצבות בתוכה. אולי אני יפה, הייתי יפה. אולי יש לי שכל, מה מועיל שכל, כל הבחורים בורחים ממך. אולי אני לא יודעת מה, מתפרנס. כמו שצריך, כן, אבל זה על חשבון הבית, על חשבון הילדים, ושפחה שלי. את כל דבר מוצאת מום. למה? כי את מושלמת. זה המום הכי נורא, מום שלמת. ואז, מה הוא התחיל לשמח את עצמו, שזה נורא מצחיק? שלא עשה לי גוי. אוקיי, במה שאני עושה, אין כלום משמח, וגם הוא לא עשה לי שום דבר משמח, אבל יש משהו שהוא לא עשה לי. והוא לא עשה אותי גויה. יש, אני לא גויה. ואז הוא התחיל לשמח את עצמו במשהו שאלוהים לא עשה לו, שלא עשה אני גוי, וזאת שמחה גדולה שאין לה שיעור, ואז הוא מתחיל לעוף. כי כשמשמח עצמו בדבר שעשה הוא בעצמו, אפשר למצוא עצבות על כל שמחה, כי היא מצא חסרונות בכל דבר. אבל שלא עשה אני גוי, זה רק מהשם. איך אפשר למצוא חיסרון בזו השמחה? כל כבוד, וואו. התחיל לשמח את עצמו מעט, והרים את עצמו, והרים את עצמו, ואז הוא התחיל לעוף. מתוך שהרים את עצמו, ברוך שלא עשה אני גוי, ברוך שלא עשה אני גוי, זה נורא 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 מצחיק, השמחה העלובה הזאת, פרח בעולמות עליונים, ואז הוא הביט בעצמו, והנה הוא רחוק מאוד מהמקום שהיה בתחילה, והיה לו צער גדול. למה? כי הוא אמר, רגע, רגע, עוד מעט אנשים יתחילו לשאול, איפה הצדיק שהיה פה ונעלם פתאום? מה הכוונה? הדיכאון שלך הוא ההגדרה שלך. מה תעשי כשתהיי שמחה? מה תעשי? הרי היית מוגדרת רווקת הנצח בפייסבוק. פרסמת כל מיני פוסטים אובדניים. כנראה אני אמות לבד, זה לא נורא, היו כאלה לפניי. גם אסתר המלכה מתה לבד. את מוצאת לעצמך כל מיני הגדרות או... ופתאום את שמחה. רגע, רגע, רגע. ההגדרה שלך הייתה הדכדוך שלך, הספק החכם הנצחי הזה, של זאת שכל דבר מוצאת פה פגמים ומומים, כי היא ביקורתית, כי היא לא איזה מטומטמת שקמה ושמחה בבוקר. איך היו השם המתוק הזה שהיו קוראים במרוקו פרחה? פרחה זה עליזה, קמה בבוקר, עליזה, פרחה. היום אנחנו מפגרת. מה אין כל החיוך הדבילי הזה? 7 באוקטובר. הוא מתחיל לרצות לחזור אל המקום שלו. והביט בעצמו אחרי השמחה, וראה שהוא ממש במקום שהיה בתחילה, ולא נעתק ממקומו כלל. בשביל מה לשמוח? שמחתי קצת, הייתי במסיבה, יצאתי עם חברה, שמחתי את עצמי, קניתי סמלה חדשה בסייל, אני אחר כך באה, מוצאת את עצמי בדיוק באותו מקום שהייתי בו. אז גם השמחה היא לא מושלמת. והיה תמיהה גדולה בעיני הצדיק, שבעולמות העליונים פרח כל כך גבוה, וכאן למטה לא זז כלל. והראו לו שכל כך יקר בעיני השם, תנועה קטנה של שמחה והעתקה קטנה שאדם מעתיק את עצמו בזה העולם אפילו פחות מחוט השערה ולמעלה זה אלפי אלפים עולמות ופרסאות זה כמו מפה שזאת נקודה קטנה פה אבל בשטח זה וואו אתה מבין אפילו שמחת העולב שלך שלא עשה אותך גוי זה למעלה כל כך נחשב וכל כך מדהים. מה זה כל העתקה והעתקה שאדם מעתיק את עצמו? זה לא רק לזוז, להעתיק את עצמי ממקום, זה גם להעתיק את עצמי.
קמתי עוד בוקר.
זה לא עוד בוקר, מאמי. זה לא. הכנתי עוד שבת. זה וואו, זה עוד פעם עוגיות. זה עוד פעם להפוך שיבולים לעוגיות. את הרבה יותר עייפה, את הרבה יותר זקנה, את הרבה יותר עם ורידים, את הרבה יותר עצבנית, הרבה פחות אומרים לך תודה. איזה דבר משגע זה, כל העתקה והעתקה שלך, היא משגעת והיא מדהימה והיא מופלאה. אז מה יהיה עם התכונה הגואלית והנוראה הזו, של הרצון למלא כל הזמן מיד, מיד את החלל, כדי שאני לא אשאר לבד חצי שנייה, או חסרת אונים, חצי שנייה, או לא אלוהים. חצי שנייה, אני אלוהים, לא יקרה לי שום דבר מפתיע בעולם. אני לא מוכנה לא לדעת. אני רוצה לדעת, אני מאוד מאוד כזאת, אני תמיד מספרת שגם כשאני טסה לאוסטרליה אני לא ישנה, כי אני צריכה שהטייס לא יתבלבל בדרך, אז אם בטעות הוא ייכנס לאיזה סמטה חשוכה, אני אגיד לו, שמאלה, עמוס פה, יש פקק. ככה זה מכה. השליטה הזאת חייבת להיות פרי קונטרול, חייבת לדעת בדיוק מה קורה בלידות. אף פעם לא הסכמתי משכחים. פעם אחת, באחת מתשע לידותיי, לקחתי תשטוש, זה היה פשוט נורא. פשוט נורא, כי לא שלטתי בעצמי. מה זה? אין דבר כזה, אני יולדת בעקבים, באודם ובחובה. שהילד שיצא לא ייבהל. מה? זה המינימום. נה, איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו. מראה לנו שלא כל דבר את יכולה להגיד, אם אני לא יודעת מה עושים זה כי בחרתי לא לדעת ומילאתי את זה במטשטשי תודעה, וזה אי הידיעה שלי, ועיקר הידיעה שלא נדע בכל הקשקושים האלה. איך קוראים לתכונה הגואלית הזאת? לרצות למלא כל הזמן את החללים כדי שאני אדע מה קורה איתי? התכונה הגואלית הזאת מופיעה. 7 פעמים בפרשת העגל, פרשת כי תישא, איך קוראים לה? קשה עורף. והקדוש ברוך הוא אומר, העם הזה הוא עם קשה עורף, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, עם קשה עורף, רגע אחד אעלה בקרבך וקיליתיך, לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה. מה זה קשה עורף? מה זה עורף קשה? אומר אבן עזרא, רגע, תעצרי שנייה, את מרוץ המושלמות שלך, את קשת עורף, ומה זה כשעורף, אבן עזרא, שלא ישמע מה שמצווים עליו לעצור. משל, לאדם הולך לדרכו במרוצה ולא משיב עורף לקוראים אליו. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות במצבי ספק? והדבר הראשון שצריך לעשות כשאין לך מושג מה עושים זה אנחנו בספר המאוד מאוד יפה הזה גשר צר אמונה בעולם של ספק על פי רבי נחמן מברסלב של פרופסור שלום רוזנברג שנפטר השנה מה אנחנו עושים מול הספק הנורא והיום רבי נחמן יציע את הדרך של הדחייה, של ההשהיה, להפוך, איך הוא קורא לזה? אדם זה עם א' ועם דם, להפוך את הדם שרותח בך, מהר מהר לדעת מה עושים, מהר מהר לפעול, להפוך אותו לדום, להצליח להדמים את המערכת, להשהות אותה, להתבונן בה מבחוץ, לתת לה שערה לחלוף. האפשרות של אדם לדחות, לחכות, הוא צלם האלוהים שבו. נשים יודעות לעשות את זה. ולא משנה שתמיד אומרים אלינו, איזה היסטרית, מלמדת אותנו אסתר המלכה, איזה אסתרית היא. למה? כי כששולחים אותה לעמוד מול אחשוורוש ולבקש רחמים שהוא לא ישמיד אותנו, המן, עד שהיא מגיעה, שלושה ימים, כולם צמו עלייך, נו, תבקשי, תבקשי, תבקשי. והיא אומרת, בטון פרסי, מוציא מהדעת, רגוע, יבוא המלך והמן מחר אל המשתה אשר אעשה להם. מה מחר? מה? הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד. המלך אומר לך, המלך המטורלל הזה שכל הזמן מחליף מצבי רוח, אומר לך, מה שבתך אסתר המלכה? מה בקשתך? עד חצי המלכות, מחר, מחר. אומר המהר"ל, מחר אותיות רחם, ורק אישה יודעת שגאולה גדולה צריכה שהות של ספק, של אי ודאות, של דחייה, כי הוא צריך להיוולד בדיוק בשנייה שלו. מחר זה רחם. רגע, איך אומר אהרון הכהן הגאון הזה לעם שבא אליו כולו נסער, תעשה לנו רגל, הוא אומר וואחה, בסדר, מחר. חג להשם, מחר. וואו, היכולת לחכות זה דבר ראשון, ונשים יודעות מפני שהן סופרות, סופרות ימים, להיטהר, סופרות ימים, עד למקווה, סופרות הימים שהן בהיריון, סופרות הימים, בין מחזור למחזור, סופרות השעות, מתי הוא חוזר. איך אנחנו אוהבות לספור? נקבה זה מלשון נקוב. אנחנו מיד רוצות לדעת, רזית, כמה הורדת, כמה היית, כמה זה יוצא, זה פחות זה. אנחנו חייבות את הסכום הנקוב של הדבר הזה. יופי ימימה, מה לעשות כששוהים? לומר מילה אחת. כשנשבר לך הלב, לשבת על כיסא, תפסיקי להיות גיבורה, מיד. אני רואה את זה ואני לא שופטת חס ושלום אצל אמהות שכולות, רעיות שכולות. הן יקומו מיד כי הן כאלה מושלמות, הן באמת מושלמות, והן לא ייתנו רגע אחד, לאף אחד להצטער. אני מספרת לכם את זה בפעם ה-700 מיליון, שכשהבן שלי מת, אז כל הדרך הביתה מהבית חולים, אמרתי, אמא, את נכנסת הביתה בחיוך, שהילדים יראו את אמא, הכל בסדר, עם ההופעוגיות, ואני לא אטליפות, אבל השם הוא טוב, שלא יחשבו שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה רע. ובאתי הביתה מחייכת, איזה תפילה דבילית זאת הייתה, ונכנסתי והילדים רוצים להבין מה זה למות, ואני בעצמי לא יודעת להסביר את זה בכלל. ואני זה ומחייכת, ולאט לאט מתחילות הסריטות, היא עושה פיפי, הוא הפסיק ללמוד, זה לא מדבר מילה. ויום אחד הייתי כל כך מדוכדכת, כל כך עצבנית, ישבתי על הספה בסלון, התחלתי לבכות, ואז כל מיני ילדים שלי שלא ראיתי מלא מלא שנים התחילו לצאת מהחדרים, ובאו ובכינו, ואז הבית התחיל לאט לאט להירפא. איזו מילה תרפא לך את הלב כשאת גמורה? שתי מילים. רגע, רגע. יש את זה רק בעברית, את המילה הזו. רגע! מה זה? חז"ל משווים משמעות מיסטית למילה רגע. ראשית גויים עמלק זה רגע. חכי, את צודקת, עמלק בגימטריה זה ספק. הספק יתייצב ככה מולך ויגיד, למה את מתפללת? למה את עובדת את השם? בשביל מה? מה זה נתן לך עד היום? רגע, רגע, התחלת הסיפור היא מבעיתה, ראשית גויים עמלק, מה הסוף של הפסוק? איך? וכמעט עמות הארץ, מה הסוף של הפסוק? ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. רגע, מאמי, רגע, חכי לאחרית, חכי למחרית, חכי לזמן הזה שיחלוף, אחרי שהוא שבר לך את הלב, המנובל שנתת לו את כל מה שאת יכולה לתת, שבר לך את הלב. שבי על כיסא, תגידי, איך סבתא שלי, אם סעודה הייתה אומרת, דבשו יש עלק, שזה אומר, אנחנו ננקום בו, מאמי? לא. אבל זה מין רגע כזה מלא איום, פסויש, רגע, לאט לאט, חכה, נראה מה אלוהים יעשה לו. ואחרי שאת אומרת את המילה, רגע, את חייבת לומר את המילה שתהיה חבל ההצלה שלך, והיא. אומר יונתן בן עוזיאל המקובל הגדול, חבל, חבל. כתוב שכשנשברו הלוחות, נשמעה בת קול בעולם, כך כותב יונתן בן עוזיאל בתרגום שלו לפרשת כי תישא, חבל. ואת לא יודעת מי צועק את זה, האם השם צועק חבל? האם משה רבנו שובר את הלוחות ואומר חבל? האם עם ישראל רואה את משה שובר את הלוחות ואומר חבל? האם הלוחות עצמם צועקים ואומרים חבל? האם כל התשובות נכונות? נדמה לי שכן. איך אבל, שאלה אותי אמילי אמרוסי היום באיזה תוכנית שהקלטנו לטלוויזיה, מה את אומרת על השבעה באוקטובר? ואמרתי לה, כל כך אבל, מלאו אסמנו בר, יקוונו מים, בתנו הומים, הומים מתינוקות, ובהם תהנו פורה, מה עוד תבקשי? מאיתנו מכורה, איך חבל על התינוקות, איך חבל על הנשים היפות. אני רוצה לומר עליכן, חבל על 19 חטופות שבפה שלי כל יום, בלי נדר, עד שהם יחזרו. נעמה, ג'ודי, נועה, רומי, ארבל, קרמל, מאיה, עדן, ענבר, דורון, לירי, דניאלה, שירי, שני, קרינה, עמית, אגם, אופרן. אני יודעת את התמונה של כל אחת מהן לנגד עיניי, אני לא צריכה לספר לך ציפי שעסוקה בהן יום ולילה. אני אומרת עליהן, חבל. אני אומרת לקדוש ברוך הוא, לא חבל, לא חרם. והקדוש ברוך הוא אומר, לא להיות הקשת עורף הזאת שמתעקשת למלא מהר בשמחה, בקימה. זה רפלקס כזה, לא שלטנו בזה. איך התנדבנו למחורת השבעה באוקטובר? איך נתנו, איך אפינו, איך עשינו עוגיות, אוכלים לחיילים, דאודורנטים, תחתונים וגופיות, נכון? בלי סוף, כי את לא יכולה. אמא, לא, 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 לא עשו לי ככה, לא עשו לי, אין מצב. רגע, רגע. חבל, איזה חבל. ועכשיו אנחנו מגיעות להיילייט של הפרשה המשגעת הזאת, פרשת כי תישא, כשהקדוש ברוך הוא אומר 6 פעמים, עם קשה עורף, עם קשה עורף. אתם לא יכולים לחכות קצת, קצת להשהות את הפחד, קצת להגיד חבל, קצת להגיד רגע? עומד עורך הדין הכי מדהים שלך בעולם שקוראים לו משה רבנו ואומר משפט בלתי נתפס להתעלף, ויאמר אמנה מצאתי חן בעיניך השם, ילכנה השם בקרבנו, סלחנה לעוון העם הזה כי עם קשה עורף הוא וסלחת. רגע, הוא לוקח את המילים של כתב האישום, הנאשם קשה עורף, במקום לחכות בסבלנות, הוא מילא את הזמן מהר מהר מהר, כי הוא חייב להיות מושלם, אז הוא משלים את החורים, והוא עושה עגל בעגלה ובזמן קריב. עומד הסנגור של הנאשם ואומר, אתה חייב לסלוח, אתה יודע למה? כי זה עם קשה עורף. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. מה פה קורה פה? וחז"ל מסבירים לנו, התכונה הכי איומה של העם הזה זה להגיד הכל בסדר, לא קרה כלום, קשה עורף, למלא את החיים בזיופים כדי שאני לא ארגיש נורא. והתכונה הכי מדהימה של העם הזה היא קשה עורף, כשבאות עליהם צרות, לא עלינו, שאף אחד לא יכול לסבול. זאת תכונה שממאנת להודות בחולשה, להיות קשה עורף. כי אנחנו ממאנים להודות בחולשה. אמרנו רגע, אמרנו חבל, ועכשיו arise up, arise like the day. אין, זה תכונה כזאת מהממת. בואו נראה את זה באחד הדיבורים המשגעים של בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, שיכתוב לנו כל כך יפה וכל כך חכם. שימו לב, שימו לב בנות, שימו לב לכל מילה, זה קצת וואי, וואי, ארוחה למורנו המאמנת והמדהימה, תודה, תודה שהגעת, תודה. אין, אין, אין. אני בדיוק עם האישה הזו הערב שתלמד אותנו להישבר ולקום ובאמצע לשהות ולומר חבל ולומר רגע, אוקיי? ראשית גוי ממלאק, רגע. ראשי תיבות, אחריתו, עדי, עובד. בעל התניא, שימו לב, זה קשה. וכך הוא אומר. בקצרה באתי כמזכיר, אלא מתנדבים בעם. לעמוד על העבודה זו תפילה בכל רם. להתחזק בכל עוז ותעצומות, נגד כל מונע מבית ומחוץ, שהוא, אני עוד מעט אסביר, רצון יראב אשר למעלה מהחוכמה והתבונה. כי רק רצון פשוט ורוח נדיבה לעבוד עבודה תמה. ועל זה נאמר, כי עם קשה עורף הוא וסלחת, כי הסליחה הוא גם כן למעלה מן החוכמה. תנו לי להסביר את הפנינה הפלאית הזאת של בעל התניא. כשאני קמה בבוקר, אומרת לי אישה ששחלה את הילד שלה האהוב, ואומרת, מה אני מחזיקה עכשיו בסידור של מי שלא ענה לי? הוא לא ענה לי, זאת הסיבה שעונן אדם שמת לו מי שהוא לא עלינו, לא אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, פטור מקריאת שמע. למה? כי במוח שלו לא נתפס שאותו אחד שהוא התפלל אליו והאמין בו, וכמה תהילים אמרתי שהוא יחזור לשלום והוא לא, לא נתפס לך שהאחד הזה הוא האחד שלקח לך את האהוב שלך. וכשאת בתודעת שניות, זאת אומרת, האחד הזה הוא גם האחד הזה, אל תגידי שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה לא. את לא מרגישה שזה אותו אחד. כשהאישה הזאת בסוף תקום ותתפלל אליך, אל זה שלא ענה לה, בדבר הכי יקר שלה, לא ענה לה, היא עושה משהו שהוא בהתנדבות, אומר בעל התניא. היא עושה משהו שהוא מרצון חסר שכל. היא עושה את זה כדי למלא את החסר, קשת עורף, אני אחזור ואתפלל אליו, והיא מה? אומר משה רבנו, נכון שקשי העורף הזה שלה בא ממקום בלי שכל? הסליחה שלך למה שהיא עשתה חייבת לבוא גם ממקום חסר שכל. תקשיב השם ותקשיב טוב, אומר עורך הדין מספר אחת שלך, משה רבנו. כתוב, היכל משה את פני השם, אחזת הוא אכילו. הוא רעד בכל הגוף, מרוב שהוא המציא טיעונים לא מהעולם הזה. השם תקשיב, על מה אתה הכי כועס עליה, אה? שבמצבי ספק, כשהיא לא יודעת מה היה, היא מיד ממלאת את הזמן בעגל, העיקר לשלוט בעניינים. תקשיב השם, להיות אבא, זה להיות אבא של ילדים שכל הזמן יהיה לך לגביהם ספק. אין לך מושג מה הם יעשו. תפסיק לרצות להיות כל כך בטוח במה שהילדים שלך יעשו. אתה חייב לחיות בספק. הזה חייב. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הילדים האלה יפתיעו אותך.
תפסיק למלא את הספקות בוודאות. ימימה אמרה, תגיד רגע, תגיד חבל, תגיד פסו יש עלק, רגע, אני לא אתעצבן. והשם אומר לו, סלחתי כדבריך. בנות לתכונה של קשה עורף, בצד היפה שלה, שאת חייבת, חייבת עכשיו להגיד, לא, הדברים הם בסדר. יש מילה משגעת, שאומר אותה רבי אלי מלך מליז'נסק, ולמילה הזו קוראים, אדרבה. אדרבה זה להיות קשת עורף. כי כמו שהיא מתנהגת, וכמו שאת רואה אותה, היא על הפנים, אנחנו לא רוצים לדבר איתם. אדרבה, אדרבה זה מילה של קשה עורף, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו. מה זה מעלת? היא ירדה כל כך נמוך שיכולה רק לעלות משם, יאללה, תן לי לראות איך היא יכולה לעלות מהמקום הזה. אדרבה, בואו נלמד את המילה הזו בקונטקסט מדהים נוסף. אדרבה, אנחנו שוב עם בעל התניה הנהדר שלנו שאומר באמת לב נשבר ומרירות הנפש אינם נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. את לא עצובה ממי, את שבורת לב, וזה מצב מהמם. למה? שברון לב אינו נקרא בשם עצבות כלל. למה? כי עצבות הוא שליבו מטומטם כאבן ואין חיות בליבו. את כבר לא רבה עם אף אחד. איך אמרה לי פעם מאיה תווה דיין, חברתי הטובה המהממת, שהיא מרצה להינדו ולא יודעת מה וכל מיני עבודות זרות באוניברסיטה בארצות הברית, אני חולה עליה. אז היא אמרה לי, ימימה, אני חילונית, אבל אני חילונית של יהודים. יש חילונית של נוצרים, יש חילונית של מוסלמים, אני חילונית של יהודים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה תמיד יהיה הלעומתיות הזאת. גם הכחשת השם זה איזשהו יחס אליו. גם כעס עליו זה איזשהו יחס אליו. שאלה אותי אמילי, אמרו סי הבוקר, מה, את לא כועסת? אולי אין אלוקים? איך קורה השבעה באוקטובר? אמרתי לה, ממי שלי, גם אם תכריזי על היום הזה כיום הכפירה הבינלאומי, כל הזמן תגניבי מבט אם הוא מתעצבן. יום הכפירה. איך אתה עם זה? אנחנו כל הזמן, זה לופ שלא נוכל להשתחרר ממנו גם אם נרצה. אנחנו כל הזמן בשיג ושיח הזה. אומר בעל התניה, עצבות זה לב מטומטם. יש אלוקים, אין אלוקים, אין מה אכפת לי. יש כאלה. אבל כל זמן שאת מורמור, אומר בעל התניה, כל זמן שהוא ממורמר, הרי יש חיות בקרבו. היא הממורמרת. זה התכונה הכי מהממת שיכולה להיות לך. קשת עורף וממורמרת. למה? כי את מתמרמרת על מישהו, נכון? את כועסת על מישהו, היית אמור להיות נוכח בשבעה באוקטובר, אז איפה היית? זה יחס, זה אהבה. כשמאיה תווה דיין אומרת, אני חילונית של יהודים, היא אומרת, גם כשאני רבה זה בתוך המשפחה. אני אומרת לו, אבא, שונאת אותך חס וחלילה, הק. אבל הוא אבא, נכון? גם כשאנחנו כופרים, אנחנו כופרים של יהודים, אנחנו לא כופרים של מוסלמים, או כופרים של נוצרים. ומה קורה כשבן אדם מתמרמר, כשאדם בשברון לב, הוא מרגיש מתואב, עד רבה. תהי קשת עורף, יש בך את זה? עד רבה. יאמר לעצמו, כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם, והתאוב והשיקוץ, נפש האלוקית שבי בגלות גדול יותר, ולכן הרחמנות עליה גדולה מאוד, מפה אפשר רק לעלות, ולכן אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה, להשיבה אל בית אביה. ועכשיו אפשר לצעוק כזאת צעקה גדולה. אומרה, בנות, אני אעשה תרשים זרימה של החיור הזה. איך אני שונא תרשימי זרימה, אבל בא לי להתעלל בכם. אז תרשים הזרימה של השיעור הזה. אני מושלמת, ואת באמת זה החיסרון הבולט שלך. את מושלמת. ואז המושלמת הולכת והיא פוגשת ספק. אמא לב ואבא לב. מה היא עושה? היא משלימה אותו מהר בעגל, בעגלה ובזמן קרי. אני אמלא את הספק הזה, וגם אם יהיה לי תשטוש בחיים, זה תשטוש שאני בחרתי בסמים, באלכוהול, באהבות מזדמנות. אני עשיתי את זה. ואז השבירה. הכל נשבר, כמו הלוחות. ואז את יושבת ואומרת לעצמך, רגע, ראשית גויים עמלק ואחריתו, עדי עובד. ואז פעם ראשונה בתורה מופיע המילה, ויתאבלו. כשהם רואים את משה שובר את הלוחות, ויתאבלו, חבל. ויסירו עדיה מעליהם, תני זמן לאבל הזה. המילה חבל היא חבל ההצלה שלך. ואז את קמה, כמו רחל וגיות, שתקום מהשבעה שלה בעזרת השם, ותשים את הסינר שלה, והיא תהיה קשת עורף, היא תשים סינר, ותלך למטבח, לאפות. עוגיות למשיח. אני רוצה לקרוא למאיה מורנו שאפתה ספר הכי יפה בעולם. אנחנו הולכות עכשיו לראות אותו. מאיה, תודה שהגעת אלינו. מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של עמנואל מורנו, שהוא הלוחם היחיד שעדיין אסור לפרסם את פניו, והיא גם יפה כל כך.
מאיה, שימי לך, תביאו את הכיסא לכאן.
אור מלב שבור, ספר חדש על שבירה, על תיקון, על אור גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. שבי מאיה, הנה.
לא, למה, נעים לי לעמוד. חשבתי כל הדרך. הגעתי מהעוטף.
מהעוטף. חזרתם הביתה.
כן, לא באמת עזבנו, אבל היישוב חזר.
וואו, ואתה היית שם כל הזמן.
כמעט.
וואו. מאיה אוחנה... מאיה אוחנה מורנו, אנחנו, למי שלא יודע, אבל אין דבר כזה, האישה החכמה הזו, המלכה הזו, יש לך שני שמות משפחה, תצדיקי את עצמך.
קודם כל אני אלמנתו של עמנואל מורנו, זה שם המשפחה שלי מעמנואל, ויש לי שלושה ילדים איתו, ואני נשואה לאלירן אוחנה, זה שם המשפחה שלו. יש לי גם שם של ההורים, אני ויצמן במקור בכלל. ופעם שאלו אותי למה אני שומרת את שני שמות המשפחה, אז עניתי בצורה מאוד טבעית, כי יש לי ילדים גם מזה, גם מזה. אבל באמת, כי יש לי חלק גם מזה וגם מזה.
וואו.
ויש אפשרות לשאת שניים בלב אחד.
וואו. איך, מה התכונה שצריך כדי... ליפול ולקום וליפול ולקום, איך קוראים לזה? קוראים לזה אישה.
נכון, זה משפקרני. זהו, אני כאילו, כולנו מכירות את זה, כולנו יודעות את זה. רק צריך להתחבר לזה, לא להתנגד לנשיות המופלאה הזו שקיימת בתוכנו. והספר הזה נולד לפני 17 שנה, 17 וחצי שנה, כששבתי שבעה, אני מנואל.
הוא יצא רק עכשיו.
הוא בעצם 17 שנים מתהווה לו. לא חלמתי שהוא יהיה ספר, אבל פתאום הוא יצא כספר. דווקא מתוך משבר זוגי דרך אגב. אבל כשישבתי שבעה, אני זוכרת רגע שהיה המון הדם סביבי, אבל אני לא הייתי עם ההמון, הייתי עם ההמון העליון. וצף בי מילותיו של הרבי מקוצק, אין שלם מלב שבור.
וואו.
ישבתי שבורה, והבנתי שאני עוד לא מבינה את גודל השבר, ולא הבנתי איך הרבי מקוצק אמר את האמירה הזו של אין שלם מלב שבור, מה שלם בדבר שבור. ועם זה אני הולכת כבר הרבה שנים, וכל פעם עוד תובנה ועוד תובנה ועוד תובנה. ואחד הדברים שניסיתי פעם, שאלו אותי הרבה פעמים מה עמנו לסע. איך אפשר לספר מה עמנו לסע כשאי אפשר לספר כלום. אז הגיעו לי המילים של הסוד הוא בפשטות, ולכן זה נעלם. וואו. וכל עוד פשטותו נשארת, הסוד יישמר לעולם.
וואו.
ואת בטוח מבינה שזה גם רשי. זה גדולתו של רשי. רשי הוא פשט, אבל הוא לא סוד. והאמירה הזו של רבי מקוצק מתחבא בסוד מאוד מאוד גדול, שהדרך למצוא אותו היא בלחפש את הדברים הפשוטים.
וואו.
וזה המסע של הספר הזה, זה ספר קטן
הוא מאוד. הוא מהמם, הוא ענק. אין לי מיקרופון. בואו נראה מה לא עשינו טוב. אני אקרא כמה שורות מהגב של הספר. כשמשהו נשבר, אנחנו מיד מנסים לתקן אותו, להדביק, לקשור, לחבר. אבל יש דברים שלא צריך, גם אי אפשר. ככה זה כשלב נשבר. אז מה עושים?
היו אצלי הבוקר נשים מדהימות מקריית ארבע. שעשו סיור באזור, והם באו אליי הביתה, ישבנו קצת בסלון ושוחחנו, והמילים שהקראת הרבנית הם בעצם לכאורה פרומו של הספר, אבל אני רוצה להקריא את ההמשך שלו, עם האיורים המופלאים של ינון פתחיה, שהצליח לקחת מילים מאוד גבוהות, אבל מאוד פשוטות, ולהנחיח אותם באיורים שמספרים מסע מדהים, ולהקריא לכם את המילים האלה, כי זה ההמשך הישיר. כשהלב נשבר, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו בדממה. זה כואב, אז הוא מחליש פעימה. כל כך חלש עד שקולו כמעט לא נשמע. עכשיו, כמובן הרבנית שלך ישר קפץ שאילה נגדה, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וכשישבה אצלי הקבוצה הזו היום, מקריית ארבע, אז אמרת, מלכו ממני אחרי לאזור אין למסיבה. אמרתי להם, שם תוכלו לשמוע.
וואו, בשקט הנורא הזה.
והיפה מהמלא הוד עם הקלניות הבלתי נתפסות עכשיו של הדרום. וכשישבתי שבעה, לי היה קול חזק מאוד. רק אף אחד לא שמע אותו. ואת מכירה את זה. כי ההודעה הזו מוציאה קול, אבל הוא קול שאין לו צליל. הוא מעל הצלילים, הוא בצליל אלוקי. אנחנו מה עם לב שבור? אנחנו ארץ עם לב שבורה, האומה שלנו שבורת לב, וזאת זעקה שנשמעת בכל מקום, רק צריך ללמוד להקשיב לה. ולכן צריך קודם כל לתת לזה זמן. אמרת מקודם שצריך לדעת לשבת, בגלל זה יש עם שבעה, ובגלל זה יש תהליך של 30, התורה חכמה הרבה יותר מאיתנו, ויודעת שיש תהליך בנפש האדם, ויש גם אותנו, המעגל השני והשלישי, והרביעי לשכול, שאנחנו צריכים להבין שיש לזה קצב אחר, וזה לא הקצב הרגיל של העולם, זה קצב במימד אחר.
וואו.
ואני רואה את זה כהזדמנות שריבונו של עולם שם לפתחנו, הזדמנות קשה, קשה מדי, אבל אני לא באה בטרוניה למעשיו של ריבונו של עולם, אני רק רוצה לפעול בתוך עולמו, שהוא מנסה לבקש מאיתנו, בואו תקשיבו. תקשיבו, כל פעם שהייתי בהיריון, נורא ציפיתי לשמוע את הקול של הילד או הילדה שהולכים להיוולד. אין לי מושג למה זה תמיד ריתק אותי, אבל חיכיתי לשמוע את הצליל. איזה קול יהיה לכם בעולם?
וואו.
משהו שאותי מאוד סקרן כאימא. ולכל ילד יש קול אחר, אבל זה לא רק הקול, זה קול הנשמה שמדברת.
וואו. את מדברת בערך בכל מילה שנייה, בערך בכל מילה שלישית, על הקדוש ברוך הוא והצליל שעולה עד הקדוש ברוך הוא. בעצם למה דיברת איתו? למה לא כעסת עליו? למה לא התעלמת ממנו? הוא לקח לך אדם שמסר את נפשו, ואת מסרת את נפשך כדי שהוא ימסור את נפשו, ואת בדיאלוג איתו.
דיאלוג זה קשר, כעסתי עליו. אני גם היום כועסת עליו לפעמים. ואני שמחה שאני כועסת עליו. הייתה תקופה שהייתי קמה בבוקר, ולא יכולה להגיד מודה אני, כי אני לא מודה. למה אני אשקר? אבל אני לא יכולה לקום, כי אני צריכה להגיד משהו. אז נשארתי במיטה, אבל שלושה ילדים שצריך להעיר. אז דילמה, אז מה עושים? איך אני קמה בלי להגיד לך כלום, כי אני כועסת עליך, אבל אני טכנית לא יכולה לקום, כי משהו לא מסתדר לי. אמרתי, טוב, אני אגיד את האמת. לא מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה, האמת, ריבונו של עולם, לא מרגיש לי כזו חמלה, אבל רבה באמונתך, לא יודע במה אתה מאמין בי ועל מה נתת לי, אבל ככה, תקופה. ככה הייתי קמה בבוקר, לא מודה אני לפניך מלך חי וקיים.
וואו.
עכשיו זה מצחיק, כי אולי עדיף לא להגיד כלום, אבל כמו שאמרת מקודם, אני...
אנחנו משפחה.
נכון. אז אני כועסת עליו, ושאני כועסת עליו, זה אומר שהוא קיים.
וואו.
וטוב לחוס, אני בעד, זה בריא, צריך להוציא את זה החוצה.
וואו. אני רוצה לשאול על השלב שבו את אישה שמגויסת לאיש שחייב להישאר אלמוני, העשייה שלו אלמונית, כשהיום מצטלמים, כשהיום כל אחד שחוזר לחופשה גם בשעות, ואצלכם בעצם, אז איך עומדים בסודיות הזאת ובאי הפומביות הזאת? איזה תמורה יש בכל זאת?
תמורה ענקית. את שותפה לדברים מדהימים. שאין עניין לדעת אותם. אני חושבת שמידת האמת עוזרת בדבר הזה. כולנו נורא רוצים להיות חלק, להרגיש שאנחנו חלק. מידת האמת היא מידה שמניחה אותנו במקומנו המדויק. אין עניין עם זה שתמונתו של אמנו תתפרסם לא מפאת סכנה, לא כבר לא מסוכן שום דבר, מפאת באמת סכנה לאנשים אחרים, אז יש כאן אחריות מאוד גדולה. איך אני אנסה להסביר את זה? כל אחת מאיתנו, אני יכולה להסביר את זה ביחס לזוגיות השנייה שלי. אוקיי? אני זוכה לחוות שניים.
לפני שאת עושה את זה, אני אתחיל בשאלה על זה. שאלה שכולנו רוצות להתת בה. אחרי שהלוחות נשברים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. אשר שיברת, איך מפסלים לוחות שניים אחרי שהראשונים היפפיים המושלמים נשברו ועד כמה לכתובה שנייה?
תודו.
שאלה קשה, איך מפסלים לוחות שניים? התמונה הזו מהספר זה השלב שבו הלב השבור מתגעגע. הוא מתגעגע לחזור לפעום. ואז הוא פועם. אבל הוא מגלה דבר קצת מפחיד, כי הוא מגלה שמשהו בו השתנה, וזה מוזר. כי האור שלו נשפח, נשפח החוצה. והאור של כולם נשאר בפנים, וככה לבבות רגילים פועמים, והאור שלו פועם ונשפח, וזה אחרת ממה שהיה עד היום. לא, הוא עשה עבודה מופלאה, אין לי מילים.
הילדה או הילד הסקנדינבים האלה.
זה היופי שבדם כאילו...
אני חולה עליהם.
דמות בת בלי גיל כזאת.
נכון.
לא רציתי להתחתן. אני, מה שנקרא, חוזרת בתשובה. בדיוק סיפרתי לנורית שסוזן דלל, רקדתי פה כמה תקופה ארוכה.
יאה, בואו נגיד חבל גדול כולם.
לא, לא נראה לי שלום עם החול הפסיד משהו מאוד משמעותי. אבל היה שם תהליך, וזה היה באמת, כאילו, הייתה תקופה שגרתי בתל אביב, הייתי נוסעת לכאן עם האופניים, כאילו, הייתי אשכרה תל אביבית פעם כזאת. בתוך המסע הזה שלי, של ההבנה שיש בורא לעולם, זכיתי להתאהב באיש מדהים. ידעתי מה יש לי בידיים, לפני שאימנו נהרג, לא הייתי צריכה שעם ישראל לספר לי כמה הוא גיבור וכמה הוא מדהים. זכיתי לשלושה ילדים שבטבע שלי אחד לא אמור להיות לי. אז מבחינתי ידע היו מלאות. הייתי נשואה לאיש מופלא, יש לי שלושה ילדים, זכיתי בפיס. זאת הייתה התחושה שלי. הרגשתי מאוד מלאה. הייתי לבד, אבל לא הייתי בודדה. זאת הייתה התחושה שלי כל הזמן, בגלל שהרגשתי מלאות מאוד גדולה. אבל ריבונו של עולם מאתגר אותנו, וכל הזמן הייתי שומעת שיעורים ופותחת ספרים, ותמיד הופיע לי המילים האלה של בבוקר זרה זרעיך ולערב אל תנח ידיך. אז יש את רבי יהושע בן לוי שאומר, התחתנת כשהיית צעיר, אשתך נפטרה להתחתן כשאתה בימי זקנותך, אתה יודע איזה מהם יצלח, ויש את דבריו של רבי עקיבא, התלמידי החכמים, אני הלכתי לדבריו של רבי עקיבא, עזבו אותי, החלק הראשון פחות התאים לי, החלק השני יותר הסתדר לי, וכל הזמן בסוף לאור האמת אמרתי לעצמי, מאיה, יש כאן שאלה שאת צריכה לדון בה עם עצמך. ולא חשבתי שאני אתאהב, כי לא חשבתי שאפשר למלא את הלב שלי בעוד אהבה כמו אהבה הגדולה שהייתה לי לאימנואל, שוב, כי ידעתי מה יש לי בידיים, והקשר בינינו היה מאוד מאוד מיוחד. זה גם מה שאפשר לי אולי להחזיק את הסוד, כי זה פשוט היה משהו שידעתי שהקיום שלו משמעותי. וואו. וזה היחד שלנו, זאת אומרת, זה מי שאנחנו. אז זה לא הפריע לי שאין לזה הד, זה לא מפריע לי עד היום שאין לזה הד. וההבנה שאני צריכה להתחתן הגיעה למקום של צורך, פשוט כדי להראות לילדים שלי זוגיות.
וואו.
אבל ריבונו של עולם עשה לי טריק, כי כל אחד בסוף, אם עיקש תתעקש, אם חכמולוגית תתחכמלגי, אז אני מהחכמולוגיות. וריבונו של עולם, אז הביא לי את זה בדלת האחורית. מהמקום של תיפתחי לזה כצריכה, כי יש דרך בעולם הזה וצריך לפעול בעולם הזה. אני גם, מאיה אוחנה מורנו, כי כתוב ובחרת בחיים, התורה מגדירה לי כיוון כל הזמן, זה מדהים. ומתוך זה גם נפתחתי למקום של זוגיות, ואז גיליתי שהתאהבתי, אבל לפני שגיליתי שהתאהבתי, גיליתי שהלב שלי שונה.
שונה.
שונה. וזה היה הדבר הזה שהעזתי להיפתח בשנית. זה נורא מפחיד להתאהב בשנית, כי זה נורא מפחיד שאני אפגע. ואמרתי, גם הספר הזה נולד ממשבר זוגי עם האיש המופלא שלי. כן, יש משברים. גם אם אימנו היו לי משברים, דרך אגב, הייתה זוגיות מאוד נורמלית.
מתי התמשברתם?
ראי, כשהוא חזר, עוד הסתקנו. צריך להספיק הרבה דברים, חיילים לריב. יום שלם רבנו בבוקר, הוא יצא. יום שלם אני עסוקה בלהסביר לעצמי למה הוא צדק. ואז הוא חזר הביתה, הוא אומר לי, אשתי הצודקת. ואני מסתכלת לו, לא פר. יום שלם אני מוציאה טיעונים, למה אתה בסדר? האם אתה היה לי קשה הפעם? ובסוף אתה בא, אני צודקת, הוצאת לי את כל האוויר. והיה לי משבר מאוד גדול בזוגיות השנייה שלי דווקא, שהוליד את הספר הזה. אבל המשבר בזוגיות השנייה הגיע כי אני מאפשרת לעצמי להיפתח. כי הכי נכון בעולם הזה ללמוד שעדיף לא לכאוב. והכי נכון היום גם לא להאמין לאף אחד, בטח לא מהצד השני של המפה, של הדעות, של הסגננות. כי אין אמון. אין אמון היום במדינת ישראל לאף אחד באף אחד.
וואו.
וכדי להחזיר אמון צריך אומץ.
וואו.
ואני החלטתי ואמרתי לריבונו של עולם, אני נפתחת לזה כי אני מבינה שאי אפשר להתחתן מהשכל, צריך להתחתן מהלב. וכדי להתחתן מהלב אני צריכה להתאהב, ומי שמתאהב זה גם כואב. זה אומר שאני אחווה עוד פעם כאבים, ואני אריב עם מישהו ואני אתווכח עם מישהו. אולי אני חס עליו, אולי אני אצטער גם על מה שעשיתי, אולי אצטער שהתחתנתי. אני לא יודעת מה עוד יכול לקרות, אבל לב הוא דבר פועם. ואז הסכמתי. הסכמתי לאופציה שאולי אני אפגע שוב. ואני חושבת שזה מה שאפשר ללב שלי להיפתח. לאהבה קצת מסיפורי האגדות, הסיפור הזה, כאילו, הלכנו על האקסטרים.
ספרי, רומנטיקה, ספרי.
אני נשואה למישהו שצעיר ממני ב9 שנים, שחזר בתשובה רק שהוא הכיר אותי. הוא היה קבלן שיפוצים שלי, עשה לי שיפוץ בבית. באמת סיפור סינדרלה כזה.
יאללה, שפצי!
כן, אחרי זה הרבה אלמנות הולכו לשפץ את הבית, חושבים שאולי אולי איזה סגולה. אמא, תגידי, הרבנית, זה יהפוך לסגולה.
שלא שלחת
את שפץ
שלך.
אז הייתי פעם בהופעה, אחת ההופעות היחידות שהוא הגיע, ואחר כך הרבה נשים ניסו לסגור איתו, אז מישהו, אחת החברות אומרת לאמא, אבל הוא כבר נשוי, אומרת לה, אז מה, הוא לא יעשה שיפוץ לבת שלי, אבל הוא כבר נשוי. אז כאילו היה צריך להסביר את זה, היה מצחיק. אבל אני חושבת שזה משהו שכולנו צריכות. גם מי שיוצאת פה להרבה דייטים, גם מי שנמצאת בתוך זוגיות והיא קצת מורכבת, ולכולנו היא קצת ולפעמים גם הרבה מאוד מורכבת. בואו נעזור אומץ ונפסיק לפחד להיפגע, כי מה נפסיד? את אותו שברון לב שכבר יש לנו.
וואו, איזה מהממת, אימא לה, כמה, והילדים, מה הם אומרים על המעברים האלה? איך האימהות משתלבת כשעסוקים כל כך בזוגיות שנשברה, ואז איפה הן בתמונה? אני שואלת את זה להרבה מאוד נשים שהתעלמנו בחודשים האלה ומקשיבות לנו.
אני פוגשת הרבה, אני פוגשת אותן.
אני יודעת.
ו...
פגשת גם... במשפחה שלך,
נכון,
עוד הפעם.
נכון, איתי, אחיין שלנו, נהרג.
איתי
ביום מורנו. הרביעי למלחמה, בקרב בזיקים, בן של משה וטני. ואשתו גל, נשוי, זוגיות צעירה ומקסימה ומאממת, ואישה מדהימה. ילדים הם כוח עוצמתי בטירוף. וגם לילדים יש דרך. הבת הגדולה שלי שהתחתנה לפני חודש וקצת. תודה, תודה. מאוד מתוקה.
עם
שיפוצניק? לא. לא יודעים, הוא עוד בצבא, אני אראה מה שהוא יצא. הוא יצא מבארי והם החליטו שהם מתחתנים.
יאה.
הוא היה בקרב בבארי והם החליטו שהם מתחתנים. חתונה מאוד מרגשת ושמחה מאוד. עם הרבה חברים שפצועים וחלק שלא נמצאים. וחלק שלא הגיעו. אנשים קסומים. אבל הבת שלי שהייתה בת 5 כשאיבדה את אבא שלה והתייתמה, לימדה אותי שיעור מאוד מאוד גדול בדרך. כי אני מאוד דאגתי שהיא לא מוציאה את השכול, והיא לא מדברת על זה, והיא לא בוכה מספיק. זה אחד יהודי עלי ואמר לי, אמא, אתה כזה ככה? יש אנשים כמוך שטוב להם לפקוט וזה משחרר להם את הדמעות כי מפנות להם מקום. ככה אני הסברתי לה, שזה מה שהדמעות עושות. ויש כאלה כמוני שלא צריכים את זה.
וואו.
עכשיו, עדיין כאימא חשבתי שהיא כנראה זקוקה לזה, אבל זה היה איזשהו משהו שאמרתי עצמי, מאיה, תקשיבי, יש עוד דרכים חוץ ממה שאת חושבת, תפקחי את העיניים.
וואו.
והמסע עם הילדים לימד אותי כל הזמן מאוד לשתף אותם. בהיכרות עם אלירן, אלירן היה הקבלן שלנו, אלירן זה בעלי. אז הוא היה אלירן הקבלן, והם נורא אהבו אותו, כי הוא, האמת שהוא באמת אי אפשר שלא לאהוב אותו. והוא גם שיתף אותם בכל מיני דברים קטנים, פתאום הגיע גם גבר עם ארגז כלים, אז בכלל היה נורא מעניין את שני הבנים הצעירים, והוא היה אלירן הקבלן והם כולם ממש עפו עליו. ואז היה שלב שהוא נהיה אלירן חבר של אימא. עכשיו האמת עם 3 ילדים זה נורא מביך של אימא, יש חבר. אבל כן סיפרתי להם שאני יוצאת. אני יוצאת עם מישהו. ואז הם 3 עומדים, אימא, הכיסוי ראש שלך ממש לא מתאים לבגדים. אז זה היה השלב שהבנתי ש...
הורידו לה.
זהו, הוריד, לא, אבל הורידו לי במקום של אנחנו איתך ביחד. עכשיו, לא שיתפתי אותם בכל דבר כמובן, וגם בסוף הוא לא התחתן איתי, התחתן איתנו.
וואו.
וזאת אמירה. ואני מכירה גם אלמנות וגם גרושות שמתחתנות בנישואים שניים, אבל יש גם ילדים בצד השני, אני התחתנתי עם רווק, אז לא היו לו ילדים, אבל... אבל זה לא מציל כולם ככה, וזה הרבה יותר מורכב. וכל זוגיות שנייה היא זוגיות שצריך לבוא אליה מתוך ידיעה שלא מחקנו את מה שהיה.
היא זוגיות ראשונה אחרת.
ממש ככה. אני חושבת שאחת ההבנות העמוקות שלי הייתה שבת עמי, הבחורה הרביעית שלנו, הבחורה של אלירן, הרביעית שלי, נולדה. כי אני כבר אמא חכמה, יש לי 3 ילדים. וידעתי כבר מה יהיה, ואיך נעבור את הבורות ומהבורות של ילד ראשון, בתוך זוגיות, וכבר הייתי כזו עם אמנואל, ואז הגעתי נורא חכמה, וכל בור כבר ידעתי לזהות אותו, והנה דילגנו עליו, ו-200 מטר אחרי קלטתי שאני מתרסקת אחורה לתוך הבור. ואחרי 3 בורות כאלה שאלתי את עצמי מה קורה. ואז גיליתי שאומנם אני יודעת מה זה להיות אמא לילד ראשון עם אמנואל. אני לא יודעת מה זה להיות אמא לילד ראשון עם אלירן. ואני חושבת שהמילה היחידה שאפשר לשים כאן זה סקרנות. הייתי סקרנית לגלות לאן הזוגיות הזאת לוקחת אותי ואת הילדים. שיתפתי את הילדים, הקשבתי לילדים. לא הם ניהלו את האירוע. אני מנהלת את האירוע של הזוגיות, לא הם. אלירן לא בא להחליף את אמנואל. אין מישהו שיכול להחליף את אמנואל, זה לא תפקידו בכוח. הוא גם לא ממלא אצל הילדים את החסר של אמנואל, אבל הוא אבא שלהם, ממש. וזה בעיקר בעבודה. זמן, זמן, זמן. קסמים שקורים ברגע עם הנצנצים זה רק באגדות. העולם הזה הוא הרבה יותר מעניין, מסקרן ומלמד מאשר האגדות.
בדיוק. את ממש סיימת במילה שהיא הכי, מי? בעולם, אני אומרת לה את זה, וכל פעם שאני פוגשת אותה, היא פשוט לומדת. היא אישה סקולר, לימודית. וכשאת מדברת על סקרנות, זה לימוד. כשאת מדברת, זאת אומרת, את תמיד תוכלי להרים מעל הכאב את הראש ולהגיד, בוא נראה מה פה קורה פה. כל הזמן לומדת את הסיטואציה. את למדנית גדולה. ואני חושבת שזה... הקסם המדהים הזה, והספרון הקטן הזה, אני אקרא איפה שנפתח, כמו שעושים בגורל הגרע.
מנסה שוב קצת חזק יותר, רטט התרגשות עדיין בעובר, הוא ממשיך ולמרות שזה כואב, הוא מעז לפעום חזק וגדול. כמה העזה צריך להמשיך ולפעום. מאיה אוחנה מורנו, לפני שאתם שואלות אותה שאלות מחטטות, אני רוצה לשאול אותך על העם הזה שראית אותו נשבר, וכאן קצת אחר, האומנם הוא אחר, או שאנחנו רעים כשהיינו?
כשעורף.
כשעורף.
אנחנו קצת חוזרים אחורה, וזה מאוד מכאיב. היום זכיתי לעמוד מול, בבוקר היו אצלי קבוצה מקריית ארבע, וישר אחרי נסעתי לאשקלון,
כפיים לזה שהגיע לפה!
וחבר מילואימניקים שבשבעה באוקטובר הגיעו דרומה, אלינו לדרום, והשתחררו לפני שבוע, והם עשו מין יומיים כאלה של ריטריט כזה, של שנייה רגע איך חוזרים החוצה, והם הזמינו אותי לתת שיחה. ודיברנו על זה ש... אני מה שנקרא בפי ים חוזרת בתשובה, ואני מתעקשת להגיד שאני חוזרת בשאלה. כי ביום שלא יהיו לי שאלות, אני כנראה, זה השלב שאני אצטרך להזדקות פה על האירוע. עם ישראל הוא עם שואל. בגלל זה כנראה גם ריבונו שלום בחר בנו. אנחנו עם כשעורף לא כי אנחנו קשים ובלתי נסבלים, כי אנחנו חקרני על. עובדה שאנחנו מצליחים לפצח המון המון סוגיות מורכבות בעולם, שיהודים חתומים עליהם, אין לי ספק שעכשיו נגיד כל נושא הפרוטזות כנראה הולך לקפוץ לאיזה שדרות מטורף, פשוט כי יש לנו מלא חיילים, היית אצלם אני בטוחה, גם אני הייתי שם, אנשים עם אור ענק ועם איזה עוצמות בלתי נתפסות.
וקשי עורף, לומדים ללכת,
לומדים מאלף, מחזקים שרירי ליבה, איך אמרתי שם לאחד החבר'ה, אנחנו כולנו צריכים לחזק שרירי ליבה. יש לנו עם מדהים. הנראות של זה בחוץ היא קצת לא כל כך משקפת את האמת העמוקה. באמת העמוקה אנחנו מאוד מיוחדים כי אנחנו מגוונים. ביום שלא נהיה מגוונים זה היה שלב שכנראה נהיה מערבית לים. הגיוון שלנו זה היופי שלנו, זה העוצמה שלנו. בואו נפסיק לפחד מזה שיש דעות שונות. אני כל הזמן שואלת את עצמי מה אני רואה בך שלא קיים בי, ושרק את מחזיקה אותו, כי אני לא יודעת להחזיק אותו, כי בטוח יש משהו כזה, שתי דקות שיחה, אנחנו עולות על זה. גם במי שחי שונה ממני לגמרי, כמו שדיברת על, על, על הפרופסורית, מאיה, פרופסורית, דוקטורית, לא יודעת מאיה, אבל של, של דתות אחרות, של עולמות אחרים, כנראה יש משהו שהיא מחזיקה, שאני לא. ושהיא, מדהים שהיא מחזיקה אותו, הוא חייב להיות קיים בעולם. ורק ההכרה הזאת, היא הגדולה שלנו כעם. האם נפצח את זה? אני בטוחה שכן. עכשיו, לא בטוח. כי זאת דרך ארוכה. וזה צריך להבין, כמו שללב שבור לוקח זמן עד שהוא יכול לחזור חזרה לקצב של העולם האמיתי, לזריחת השמש, לגלגל החמה, לוקח לו זמן. לוקח לו זמן ללב השבור. גם אנחנו, ייקח לנו זמן. אני מקווה שהמריבה לא תהיה גדולה יותר.
זהו, הזמן משיג אותנו לאחור באיזשהו מובן. היינו יותר נחמדים.
כן, היינו יותר נחמדים כי המטרה הייתה ברורה. ועכשיו המטרה כבר לא כל כך ברורה, כי הנה קצת חזרנו, ואת יודעת מה, הרבנית, הצליחו אפילו לקחת את הנושא הזה של החטופים.
אני יודעת.
ולהפריד אותו מנושא המלחמה. אבל אין פה שום מחלוקת. אין שום מחלוקת. מייצרים מחלוקת כי זה קל יותר להבין. ברגע שאני אתעקש לספר לכל אחד סביבנו שאנחנו אנשים יותר מורכבים, אני בטוחה שכל אחד שתעלה פה ונשאל אותה הרבנית שלוש שאלות, נגלה שיש לה משפחה מאוד מעניינת ומורכבת שמחזיקה צבעוניות מאוד מעניינת של הארץ והעם הזה. זה קיים לנו בבית. בואו נוציא את זה גם לרחוב. זה לא אופטימיות, זה חובה. זה חובה מציאותית של כולנו להתחיל לשאול אחד את השני שאלות שיובילו אותנו לשאלות. השאלה היחידה שאני שואלת בהרצאות שלי, זה מה הקשר שלך לארץ הזאת?
וואו.
זאת השאלה. כשהתשובה על זאת תתברר ואיזה תשובות שונות, לא לכולם זאת התשובה, אז השאלה הבאה זה אז מה האחריות שלי על זה.
מקסים.
אני לא מאשימה את הפוליטיקאים. הפוליטיקאים הם המראה שלנו, אנחנו בחרנו בהם. בואו ניקח אחריות אישית ונדאג שגם אנשים אחרים ינהיגו אותנו. ככל שאנחנו נהיה יותר שואלות שאלות, יותר מוכנות לשמוע קולות שונים ולמצוא את הדרך יחד, ככה גם נזכה לאותה הנהגה שתצוף.
איזה יו... רגע, אז במי לבחור מחר?
אצלנו אין בחירות בעוטף, אז...
די, באמת?
בעוטף אין בחירות, אנחנו לא אומרים את זה לשנה.
אני אגיד לך למה, כי כולכם מנהיגים. זה מה שהוכחתם בשבעה באוקטובר. בנות שלי, שאלות, היא צודקת, היא אפילו לא יודעת עד כמה היא צודקת, איך כל אחת פה באה ממקום מטורלל אחר. אנחנו באמת בשיעור שאוסף את כל השאלות. שאלות לאישה הכל כך חכמה, זו חכמה בעל כוחה, הייתי אומרת. כמה ניסיון חיים, באמת, בלי עין הרע. שאלות.
תרגישו חופשי לשאול על הכל, נראה לי שאלו אותי כבר הכל. גם מה שחשבו שאולי לא מתאים לשאול, באמת בשמחה.
אני, אתם רוצות לשאול משהו שאני
אתפרץ?
בהלם
מהעוצמות.
אין דברים כאלה, אין. בהלם מהעוצמות, היא אמרה. אני רוצה לשאול כאשת צבא הרבה זמן, אשת של איש צבא. הם חוזרים הביתה ואני שומעת שהם פחות נחמדים או לא נחמדים, פשוט נעולים וסגורים ומרוחקים, והיא חיכתה בחזה אומץ 4 חודשים ובסוף חזר לה איש זר מאוד שמתגעגע למשפחה האלטרנטיבית שהוא...
נכון. מישהו תיאר לי דבר מאוד יפה מה קורה לאנשי המילואים שם בצבא, הם חווים חוויית נבואה.
וואו.
ואז שהם חוזרים למציאות, נורא קשה לתקשר את חוויית
הנבואה. נבואה.
זה אור מאוד גדול, ואז זה כמו שנביא, מקבל הערה מאוד גדולה, ואז עכשיו הוא מגיע למציאות וצריך לתרגם אותה במילים פשוטות, אבל זה חוויה, נורא קשה לתרגם חוויה במילים. וזה מה שקורה לאנשי המילואים. אחד הדברים שלמדתי ממנו, שמתי לב שכשאנחנו יוצאים לחופש, אנחנו רבים. תדעיינו, עד שסוף סוף יצאנו לזה חופשה, אנחנו שמים את זה בריב כסח. ואחרי אחת חופשות המבאסות האלה, אמרתי עצמי, טוב, תשבי ותנסי להבין מה לא עבד לכם. ואז הבנתי שכל היום שלו הוא יודע מה קורה. וכל היום שלי עם הילדים, גם אני יודעת מה קורה. ופתאום שנינו ביחד, והוא חשב לעצמו איך הולך להיראות היום, אבל גם אני חשבתי לעצמי איך הולך להיראות היום, וגם מי צריך לאכול מתי, וללכת לישון, איפה צריך לעצור, לפי הלוז של הילדים. אבל לא דיברנו אחד עם השני. ואז ידעתי שיש חופש, אמרתי לעצמי, מאיה, את מתמללת את מחשבותייך. וואי, לא סתמתי. כל החופש אני, עוד שעה וחצי תהיה רעבה, אנחנו עכשיו בנהיגה, אז היא נרדמת, עוד שעה וחצי אנחנו צריכים לעצור, אבל אני צריכה להרתיח מים, כי צריכה מטרנה, אנחנו בשטח, צריך לעצור לפני, שווה לעצור בשעה זו וזו, למצוא חנייה באיזשהו מקום שקט, היא תתעורר שנעצור, ואני כבר אספיק לחמם את המים, ואז יהיה זה, ואז... ואימנו להסתכל עליי, לא הבין מה קורה, לא אמר כלום, אבל עשה את כל הלוז שהיה צריך. היה חופשה מדהימה. אני סיימת את הצרודה, אבל היה חופש מדהים, ובסוף החופש הוא אמר לי, שפו. זאת אומרת, שנינו הבנו שאנחנו בעצם מתנהלים בעולם מאוד עצמאי, כל הזמן, והכל מתנהל מאוד טוב. אנחנו פשוט לא יודעים לעשות את זה ביחד, כי אנחנו לא עושים את זה הרבה ביחד.
וואו.
אז קודם כל צריך לתאם ציפיות. כי האיש שחוזר הביתה מאוד מתגעגע לאשתו. אבל פתאום, מי להציל את העולם, הוא צריך לשים מכונת כביסה או לשטוף כלים בכיור. פער קצת גדול באירוע. והוא גם נדרש להתמודד עם התקשורת שלנו חזרה, עם הקצב שלנו חזרה, עם זה שהעולם המשיך, שקרו פה כל מיני דברים. וצריך פשוט לתת לזה זמן, אבל בעיקר לדבר את זה. כשנדבר בכל רם את הציפיות שלנו, אז קודם כל, הורדנו מעלינו עול, כי אני כבר לא מצפה, כי פשוט כי הנחתי את זה. והדבר השני, הוא יודע מה אני חושבת.
איזה יופי. וואו, אני חושבת שהשיעור הכי גדול פה היה על חלוקת הקבין. זאת אומרת, היא קיבלה 9 קבין, דיברה, והוא אומר בסוף שפו. שזה היה לבזבז את הקבין האחד שקיבל מהקדוש ברוך הוא. זה באמת גם את האיזון הזה צריך לזכור. אמרתי להרבה נשים שהבעלים שלהם שמו ממילואים, שאת מיד מתעוללת בלידה, ואז לחצתי, ואז קרה לי, ואז פתאום הפסיקו אותי, וחזרתי הביתה. אנחנו עוברות חוויה מאוד נבואית, ויודעות מיד לתמלל אותה.
נכון.
אבל אצל גברים, עד שהמילים באות, ולפעמים הן לא באות.
עכשיו מתעשתים.
עוד שאלות?
אני חושבת שהיה פה עכשיו המדריך לחוזר ממילואים כזה, זה...
כן, ממש.
עשרת הדיברות של איך לקבל את הדיבר בחזרה ממילואים.
דיבר אחד יש לו, לך יש 9 דיברות.
זה מספיק לשלום בית.
לגמרי. אני חושבת שאת...
זה ממש...
עושה שלום. זה מה שהיא עושה. שלום בין שמיים וארץ, שלום ביני לביני, שלום באימהות שלי, שלום בזוגיות שלי. על מה? מאיה אוחנה מורנו, אני לא אשחרר אותך בלי זה. את ממש כועסת.
על מה אני ממש כועסת? כשאני רואה אנשים שלא עצרו ושאלו את עצמם במה השתננו. זה לא כל מכיס אותי, זה מאכזב אותי. כולנו השתננו.
נכון.
אף אחד מאיתנו לא נשאר כמו שהוא היה.
נכון.
ואם אנחנו לא צריכות לשאול את עצמנו מה השתנה, אז לא באמת נוכל לפעום את האור שריבונו של עולם נתן לנו לפעום אותו. ננסה לחזור, לפעום את מה שהיה פעם. אבל זה לא נכון, כי משהו השתנה. אז זה תמיד, כשאני פוגשת את זה, שאנשים חוזרים לאיזשהו משהו, בלי לחשוב איך אפשר לעשות אחרת ממה שעשינו, זה לא מכעיס אותי, זה מאכזב אותי. אני חושבת שזה יותר גרוע מכעס. כעס זה כאילו משהו, את חושבת שיש מה לפעול איתו אכזבה, זה כאילו משהו שאת...
ככה. כן. האם את חושבת על פוליטיקה, מאיה?
שאלת השאלות.
כן, מה, לא ראשת ממשלה? באמת.
אני לא מתאימה לפוליטיקה. לפוליטיקה צריך אופי מאוד מסוים, לפוליטיקה הנוכחית. אני מתפללת לשינוי בפוליטיקה. שיגיעו מנהיגים שיודעים להחזיק מורכבות, שיגיעו מנהיגים שהמטרה שלהם היא למצוא את הדרך יחד.
מנהיגים שהם מנהיגות, היא רוצה להגיד.
האמת שאני אשמח שהרבה נשים ייכנסו לכנסת. אני חושבת שנשים יודעות לפעול בשיתוף פעולה מדהים מטבענו, היותנו עגולות ומעגליות. ביחד עם גברים, אני לא מדירה את חלקם, שגם להם הקוויות הזאת שלהם היא מאוד משמעותית וחזקה. ואני מתפללת לשינוי ושיגיעו הרבה אנשים. יש הרבה אנשים שיצאו מהלחימה, שחושבים על זה עכשיו.
נכון.
אז לגבי עצמי, היה ואני ארגיש שאין לי ברירה, אני כנראה אעשה את זה. להגיד לך את האמת שאני חושבת את הדבר הנכון לגביי, לא.
וואו.
אבל אני פתוחה למה שריבונו של עולם שם לי.
וואו.
אין לי כוונות כרגע לרוץ לפוליטיקה. עכשיו לא. יש לי את העמותה שלי שאני מנסה לקדם אותה.
הרבנית היא באמת תהיה מקום שני.
הרבנית היא עדיף שתהיה מקום ראשון.
היא מקום שני.
הרבנית, אם את הולכת לפוליטיקה, אני באה איתך.
מה פתאום אני אעשה עם את צון המראית הזה? מה פתאום? לא. אני מוכנה ראש העיר ירושלים. כן, מאמי, מה את שואלת? כן. שאלה נפלאה, היא שואלת, הסביבה שנמצאת ליד אישה שהתאלמנה, עכשיו יש לצערנו כל כך, מה אסור לנו לומר, איך אנחנו כן יכולות לנחוח?
קודם כל לא הייתי אלמנה, אני עדיין. אני לעולם אשאר אלמנה, אני אמנואל.
ו...
מה זה?
ילדים.
מה?
הילדה שלי היא ראתה או מפגשת עם ילדה שהיא יתומה.
מה לעשות עם זה? הרבה אנשים חושבים שזה ספר שכדאי להביא לשבעה. אני חושבת שכדאי להביא למעגל השני, דווקא לא למעגל הראשון.
יפה.
כי הספר הזה מדבר על התהליך של הלב השבור. אמא שכולה כתבה לי ואמרה, אני רוצה שכולם יקראו את הספר, שיבינו איפה אני בדף הראשון.
וואו.
אבל אני רוצה לענות לך על מה אנחנו במעגל השני והשלישי יכולים לעשות. הלב השבור, האדם השבור, מי שיושב עכשיו שבעה או רק קם ממנה, בעצם הוא מרחיק את כולם והוא מאוד אטום ואנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות. אבל כל מה שהוא צריך זה מישהו שיחזיק. שיחזיק לו את היד, שיחזיק לו את הזמן, שיניח ליד השער הנעול שלו פינוק קטן של תשומת לב. פשוט להזכיר לו שיש מי שאוהב. ציפור המקסימה הזו שמביאה פרח ללב השבור, לאדם השבור, היא אנחנו. עכשיו, מה זה להחזיק זמן? להחזיק זמן זה לדעת שאני ממשיכה לפעול בבית שלי, ואני בעיקר מסתכלת על האדם השבור בעיניים האמינות. אחד הדברים שפירקו אותי זה המבט הזה על זהו, שרה הלך על החיים שלך. זה. כאילו אלה שהסתכלו עליי במבט של כל האוי כזה, זהו. עכשיו, לילדים הייתה מן הצגה. אמא, את הולכת עכשיו לפגוש מלא אנשים שעשו לך את האוי הזה? אמרתי להם, כן. אוי, אז אנחנו לא באים איתך. אמרתי להם, נכון, אתם לא באים איתי כי זה שואב אנרגיה. זה שותים אותך בקשית. בואו לא נשתה אותם בקשית.
וואו.
לשתות בקשית זה לקחת את הכאב שלהם ו... לעמוד מול במבט כזה שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, וזה נורא נורא נורא, והם נורא מסכנים. הם לא מסכנים, הם שבורים. זה הבדל מאוד גדול. וכשאני מסתכלת על האדם השבור בעיניים מאמינות, חומלות, מלאות אהבה, שאני מאמינה. לא בא, יהיה בסדר, ואת תתגברי. זה לא להגיד, זה לא רלוונטי, זה נורא מעצבן גם. תתחזקי. הם לא צריכים להתחזק, הם חזקים, תאמינו לי. הם לא צריכים את התחזק, או ריבונו שלנו נתן כוח רק למי שעזבו מכל הסיסמאות האלה. פשוט תהיו שם חברים.
זה יופי.
שימו סיר קטן של מרק. ראיתם משהו, חשבתם על החברה, תביאו לה סתם כי חשבתם עליה והנחתם. פשוט תהיו חברות. גם הבת שלך שיש לה חברה שהתייתמה, שפשוט תהיה חברה. תשחק את הטאקי, תקרא את הספר, תדבר איתה על הדבר הכי שטותי לכאורה. היא רוצה לחזור לזה, היא רוצה להיות בזה, ושתאפשר לה את הזמן. עכשיו, נורא קשה, כי לפעמים האדם השבור אנחנו באות ועם המון רצון ולא לא בא לו עלינו. אחלה. לא צריך שיבוא לו עלינו. רק צריך, הוא צריך לדעת שאנחנו פתחנו פתח. שאנחנו כאן, שאנחנו מדי פעם מגיעות. זה הכל. זה לא נעים כאן, אנחנו קוראים את הפידבק. שאנחנו בסדר, שראו אותנו. אנחנו לא הסיפור. ובנו שלנו נלמד אותנו שאנחנו לא הסיפור.
ממש.
אנחנו רק חלק מסיפור מאוד גדול, ותפקידנו פשוט כל פעם לחזור.
איזה יופי.
לחזור.
מקסים.
זה קשה.
זה קשה וזה ענווה גדולה, כי את באה, אבל זה כל כך יפה. סיפרה לי חובשת שהיא הייתה בשטח וממש חייל, שאחר כך אמר שהוא הרגיש שהוא מת, הוא ממש ראה את עצמו מלמעלה, והיא הרגישה אותו הולך ועוזל, ולא היה לה כבר מה לעשות. אז היא אמרה, צעקתי סתם, יש דופק, יש דופק. היא אמרה, אמרתי, אולי הוא ישמע. הוא שמע, העלה דופק. הוא ניצן. זה כזה מדהים. אני חושבת, נדמה לי שאבלה רוצה שיביטו בה ויגידו, יש לך דופק, ואז הדופק שלה יעלה, ולא, וואי, אין לך יותר דופק. מילים של חובש, את הרופא לשבור אליו, הוא מחבש לעצבותיו. חובש זה לעצב הזה שאין לך כבר תקווה. וזה נכון שאנחנו באים ומתאבלים, ויש את אלה שמגדילות לעשות ומספרות על המוותים שלהם. וואי, לי מה היה? ואז לנחם אותה. כן, יש שמה.
מה מתאים אותה? מתדלק אותה כל הזמן, מה היא אומרת?
אותי? מה מתאים אותך?
מה מתאים אותי?
המתאים של גלילה.
טעם זה. האמת. כשהתלמדתי מה שהדין אותי זה לימוד התורה. חשבתי לילות שלמים, לא יכולתי לישון, אז לילות שלמים למדתי תורה, זכיתי.
אין עליה.
אין עליה. הפוך בה והפוך בה, ופשוט מגלים דברים חדשים. באמת אין על התורה שלנו, וזה הדבר שבאמת הכי מתאים. אני חושבת שהיום המפגש עם האנשים, עם העם, אני פוגשת אנשים מאוד מגוונים, שחיים מאוד שונים ממני, והם כל כך יפים. אנחנו עם יפה מבפנים, באמת, כולך יפה רעייתי, ממש.
איזה כמה שאת צודקת, איזה יופי, איזה מהממת, וואו. אנחנו, כן.
עוד שאלה קטנה.
ציפוש. ציפוש עובדת עם מתי החטופים בצמוד, מכירה כל אמא, כל אבא, כל...
זה נורא מעניין שדיברת על הבלו, וכאילו איך את נפגשים ברחוב, ואת אומרת, הנה, את שואבת כאילו, וואי, אני שותפה בהבלך. כאילו, זה נורא דומה, כאילו, באותו השקה למשפחות החטופים היום, משפחת ליבמן, היקרה, מקריאת ארבע, הם עושים בר מצווה.
וואו.
הוזמנתי, והחלטתי שאני באה להרצאה של הרבנית, כי להגיע לשם ולהרגיש את השותפות בגורל הזו, ואת העצב, אני נורא איתם. ובאמת מהמקום שלא יזהו שאני מדי
היא המאמנת.
ואז אמרתי, טוב, אז אני לא נוסעת, אבל לא משנה, שפחדתי להגיע לכלא.
היא חושבת שבני ברק זה יותר בטוח. הבחירות מאוד פעולות. אני שלחתי סרטון לנער הבצבורית, וביקשו ממני, זה יותר פשוט.
אז הכנו לו בקבוק יין עם התזלית של יקים. משהו, ולא שלחנו, נשלחנו לשבת כדי לא...
איזה יופי, איזה יופי.
אז באמת איפה? כאילו, יש לי כל כך הרבה הזדהות עם האימהות של החטופים, וכשאתה בא ואתה אומר, אז איפה הן קולטות אותי בקושי שלי, בצער שלהן?
אני חושבת שבמקרה של החטופים הדבר הכי חשוב זה השותפות. אני שנים עוסקת בנושא של השבועים ונעדרים, השבתם לקבורה של הדר גולדין ואורון שאול, שני אזרחים שיש לנו אצל חמאס כבר מעל 9 שנים, ורה מנגיסטו ואישה נסעד. אני מאוד מאוד פעילה בנושא הזה. דווקא עכשיו בנושא החטופים אני בעצם לא בפרונט של זה, אני בהזדהות המאוד מלאה, הייתי כאילו פשוט באזור מלחמה אחר בשלב שכל זה התחיל. ואני חושבת שאחד הדברים שאותי כל הזמן עיניו לתוך הפעולה המאוד מאוד לא לגיטימית ציבורית הזאת, כי חטפתי על הראש שאני בכלל עוסקת בתחום הזה, הייתה ההבנה של השותפות. זאת אומרת, משפחה חטופה פה בארץ הייתה משפחה שמסומנת כמשהו שעדיף לא להתעסק איתו, כי אולי זה יוביל למה שאנחנו לא רוצים. אבל זה שוב, כי מישהו למד אותנו לחשוב שזה או. ובא ריבונו של עולם ומלמד אותנו כל הזמן שיש גם וגם. יש רגעים כאלה, נכון? בין השמשות זה רגע של גם וגם? יש המון רגעים, דברים שנבראו מאוד גדולים בין השמשות, בגם וגם הזה. ויש שערים כאלה של גם וגם, שער של עדה, שער של מקווה. כאילו יש שזה מחזיק בין, משהו בין עולמות. ולהיות שותפים, יש הבדל מאוד גדול בין משפחה שכולה למשפחה חטופה.
לגמרי.
משפחה שכולה היא משפחה שצריכה להתחיל תהליך של עיבוד השכול, וזה תהליך מול הנשמה העבודה, שהיא לא עבודה, יש לה מקום, מול משפחה חטופה
הספק.
שהוא נוראי, הוא נוראי, אין מנוח לנפש, אין התחלה של תהליך.
ואז ממלאים אותו בבצק.
ודווקא השותפות הזו, היא הדבר הנכון. זאת אומרת, להבדיל מאדם שקול שאנחנו צריכים להאמין בו, משפחה חטופה, אנחנו פשוט צריכים לתת לה יד, לכל אורך הדרך.
נכון.
וקודם כל מדהים, תודה לך שאת עושה את זה, זה נורא חשוב.
באמת שהייתי לנו בדרך, אז בשער בגין, פשוט היה כזה ממוקק תנועה, אם היה הפגנה, אז קפצתי מהאוטו, היו שם חייבים וזה, ואמרתי, לא, אני קופצת לאמא של אבי נתן. היא מסרה לך את פגישת שלו.
וואי.
היא אומרת לי, את הולכת הרבנית ימין, ואמרתי לה, אני הייתה פה.
יאה.
וזה השותפות.
תחזור הבא איתה.
זה השותפות. ואנחנו, אני מודה, תפילתי בנרות היא שלא יודעת, תקרא איזה נס, כי רבנו שלא אני יודע לעשות ניסים ביציאת מצרים, עשו לנו, נכון הרבנית?
נכון.
ותהיה מנהרה של אור ופשוט יגיעו.
אמן.
אז אני מודה שאולי זו ציפייה שהיא לא דרך הטבע, אני פשוט לא כל כך רואה איך בדרך הטבע זה באמת מצליח לקרות, אבל אני יודעת שאפשר. כמישהי שעסקה בתחום הזה מאוד עמוק, שחושבים על גם וגם, יש דרכים.
יא, איזה מדהימה שאת... אני חושבת כל זה מחפשים תמונת ניצחון של המלחמה. יש משפט ניצחון, ואת מחדדת לי אותו בדברים הסיניים שלך. כשהכוח הזה, המסתורי, חילץ את פרננדו ולואיס, הם אמרו בקשר, היהלומים בידינו. יהלומים. איזה עם של יהלומים. ואנחנו קוראי יהלומים. וזה יהלומים... אמיתיים, 7,000 קראט, ואת עוזרת לנו לראות את זה, ואנחנו כל כך מודים לך על האצולה הזו שאת. אני תמיד שאני רואה אותה, אני שואלת, היא נולדה כזו, שהיא סיגלה את זה. נולדה, את חושבת?
לא, היא גם עבדה על עצמה.
כן, אני חושבת, אני חושבת שיש... איך היא אומרת גם וגם?
אני רגע יורדת את זה.
מאיה, תודה שאת קיימת לעם ישראל. תודה שאחרי יום עמוס כזה. היה לי כל כך חשוב שתשמעי, ושומעים אותך עשרות אלפי אנשים, ואין לו חיים עכשיו. לך?
מאות.
מאות אלפי אנשים. באמת, בכל העולם כולו. אז אני רוצה, קודם כל שתתרגמי את זה.
כן, צריך.
מאוד. אור מלב שבור.
יש אותו בחנויות, באינטרנט אפשר למצוא בחנויות, בכל חנויות הספרים.
זה ספר נהדר, כל מילה בו יעלום. תודה אהובה, תודה.
תודה רבה.
איך היא לישון, מגיע לך, באמת, שם ישמור אותך, שימה. וכל פעם אני לומדת, כל פעם, עוד. ואת ממשיכה לגבוע דרך אגב.
לא, עכשיו אני אלה טובים היום, אני מקשיב.
תודה רבה, בנות, שבוע טוב, שורות טובות, תפיים.